שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והנפלא בספר אורות הקודש, חלק ד', מת רבנו אור האורות, הרב קוק, זכותו הגן עלינו, אמן. ואנחנו בעמוד תו צדיק ד', כמובן, בחלק הנקרא השלום. בסדר? טוב. פסקה ב', פרק ב', לא נכון. מקור הסליחה העליונה. מה? הסליחה העליונה. מה זה סליחה עליונה? זה מושג קצת מוזר. יש מה זה סליחה תחתונה, סליחה העליונה? בכלל מה זה סליחה? למשל, יש ביטוי אצל חז"ל, האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו, יוותרו מעב, מעוהי. כן? מה זה הקדוש ברוך הוא ותרן? מי אומר שהקדוש ברוך הוא ותרן? מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרן זה הנוצרים. הם אומרים, תשמע, יש לך עבירות, אבל הקדוש ברוך הוא מצא בשבילך איזושהי אסטרטגיה כיצד לפתור אותך מן העבירות, ואם אתה עושה כך וכך וכך, מאמין כך וכך וכך, בסוף הוא סולח לך. אנחנו אומרים, מה פתאום? צריך תשובה. אדם עושה תשובה, אז סולחים לו. לא עושה תשובה, לא סולחים לו. רוצה, אדוני, לך עולם שהכל נבדור. אז אם ככה, זה הסליחה במובן הרגיל. אבל יש מה שנקרא סליחה עליונה. סליחה עליונה זה הסליחה שחוזרת אל שורש כל החטאים כולם. כלומר, יש חטאים בעולם, אבל מאיפה זה מתחיל? איך יכול להיות בכלל שיהיה חטא? יש חטא בגלל שבשורש יש איזושהי נפילה של העולם ממדרגתו האידיאלית. זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, בחטא הארץ, בקיטרוג הירח, בעצם הבריאה, אפשר לומר, המעבר מאינסופיות לסופיות. כן? כל הדברים האלה, זה גם מה שהוליד את האפשרות של האדם לחטא. אז אם מתקנים את השורש, ממילא כבר לא צריך להתייחס אל כל חטא בפני עצמו. ברגע שתוקן שורש כל החטאים, ממילא אין חטאים. ברגע שתוקן שורש המוות, אז אין מוות. כן? זה הסוד של פרה אדומה. פרה אדומה מתהרת מתאומת מת. אז מה זה אומר? כלומר, זה אומר שיש מחאה נגד המוות. זה לא בסדר שיש מוות בעולם, זה לא בסדר, ולכן יש גם טומאה. איך אומר הרב בחלק ב', המוות זה סוג של שקר, טומאתו היא שקרו. זאת אומרת, זה שהמוות משקר לך, שכביכול החיים יכולים להיעצר, שיש סוף לחיים. אז זה עצמו השקר של המוות, וזה השורש של הטומאה שלו. אבל פרה אדומה מספרת לך, אתה יודע, אפשר ביום מן הימים להעביר את רוח הטומאה מן הארץ. אין יותר מוות. אז זה, כל ההסתכלויות האלה, הן קשורות למה שנקרא הסליחה העליונה. סליחה העליונה, בקבלה, הכוונה לעולמות מאוד מאוד גבוהים, שהם השורש של כל המציאות. למשל, מצאנו בהידרה, כתוב שיש למעלה עין שהיא כולה ימין. מעניין. אני מכיר עין ימין ועין שמאל. אצל הציקלופ, כן, יש עין שלישית. כן, אומר הזוהר, זה שיש בעולם עין ימין, עין שמאל, מידת החסד, מידת הדין, מלמד זכות, מלמד חובה, זה הצד השטחי. אבל בשורש, הכל ימין. הכל טוב. ואלמלא היא עינה, דאשגח ואסחה, לעלמה תתאה, לא יכיל עלמה למקם. אלמלא אותה העין העליונה, שמשגיחה לעולם התחתון, לא יכול היה העולם לעמוד. אז אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אפשר לקרוא את הטקסט. הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, מהגדולה הגמורה הרחבה לאין קץ. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, איזה מידה זאת? בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. אם כן, זה מידת החסד. נכון? אני אמרתי מה? אמרתי חסד או דין?
צד דין.
ראי, אני שאלתי, מה אני אמרתי?
אתה
חסד או דין?
חסד.
נכון, אז למה אתה אומר דין? סתם כדי להיות נגדי. הרי כתוב, בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. המחשבה הזאת היא חסד גמור. אין הקדוש ברוך הוא לא חייב לברוא, שום דבר לא מכריח אותו, הוא בורא, זה חסד גמור. בתחילה עלה במחשבתו לברוא את העולם. עכשיו, כדי שהחסד יהיה חסד אמיתי, הוא רצה שזה יהיה במידת הדין. כן, לכן המשך המשפט, בתחילה עלה במחשבתו שהקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, במידת הדין, כי אין חסד גדול מזה. זה החסד הגדול לברוא במידת הדין. כי זה אומר שהעולם יכול לעמוד מכוח עצמו, מכוח הזכות שלו. אבל ראה שאין העולם מתקיים. מה פירוש ראה שאין העולם מתקיים? העולם זקוק לזמן. כדי לזכות בקיומו. לכן מה עשה? שיתף את מידת הזמן ונתקיים העולם. כן, רחמים זה המילה החזלית בשביל הזמן. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן זמן, כוונה שהוא, זה מידת הרחמים. רחמים זה יחיד או רבים?
זה רבים של רחם.
של רחם, יפה. זאת אומרת, הרחם זה המקום המוגן, שבו נותנים לך זמן כדי שתוכל להתמודד עם החוץ כשתצא. זה רק שיעמוד הזמן של הדין.
אז הרב כותב בפרושו למסירת ישרים.
כן.
שזה זכות. איפה הזכות פה? לא הבנתי.
זכות, הכוונה, שאני יכול לעמוד מכוח עצמי. אז דבר שהוא אוקסימרון. אם הקדוש ברוך הוא בורא אותי, אז מה מעמיד אותי? הוא מעמיד אותי. הוא נותן לי את הכוח של הקיום. אמת או לא? לכן איך אפשר להגיד שאני מכוח עצמי עומד? לכן בראשית ההתהוות שלי, עוד לא זכיתי בקיום שלי. כן? יש ילד עכשיו שנולד. אז דוד ושרה גולדנברג שמחים להודיע על לידת הילד שלהם, דוקטור יוסף גולדנברג. הוא עוד לא דוקטור, כן, אבל הוא יהיה. בסדר. אז עכשיו, כן. הוא עוד לא. אז הוא עתיד, אבל הוא צריך בשביל זה זמן. בסדר? זה נקרא מידת הרחמים. כלומר, הדרישה לעמוד בפני האלוהות מכוח הזכות של קיומי, זה לא אפשרי בהתחלה. זה?
הרב,
מה?
אם ככה, אז הנס הוא תמיד מגונה, אז מה זה המקום הפרווה הזה של
סייעתא דשמיא? סייעתא דשמיא זה לא נס. סייעתא דשמיא, זה הכוונה שאם אני מכוון את מעשיי כראוי, אז אני מזמין איזושהי זרימה, איזשהו שפע, בתוך התהליכים הכביכול דטרמיניסטיים, שבהם הקדוש ברוך הוא פועל. אגב, הביטוי בעזרת השם, הוא ביטוי מחודש. מצאנו ביטוי דומה בתנ"ך. לא, לעזרת השם. נכון, בשירת דבורה. אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. זאת אומרת, שאתה יוצא למלחמה, אתה לא נלחם בעזרת השם, אלא השם נלחם ואתה בא לעזור לו. בסדר? בדיוק. כיוון שאתה עוזר לו, אז הוא גם עוזר לך. בסדר? אבל העמדה היא קודם כל זה שאני יוזם משהו. התערותא דילתתא, קוראים לזה. טוב, מה?
אם מישהו לא מספיק בזמן שלו לתקן.
אם אדם לא מספיק בזמן שלו, זה מאוד חבל. זה חבל, לא? אז בשביל זה יש תמיד מה שנקרא מועד ב', ג', ד', כן, הגלגולים, בשביל זה. כן. יפה. אתה שואל שאלה יפה מאוד. אתה שואל, אם הקדוש ברוך הוא עושה חסד, אז שישאיר אותנו אצלו. נכון? כן. התשובה, זה בעצם לא לברוא. כי זה סוג של שיתוק. כלומר, זה כמו שאתה, יש איזה ילד בתוך הרחם של אמו. זה הכי כיף לו. למה הוא צריך לצאת? כי כל זמן שהוא לא יצא, הוא חלק מאמו. הוא לא באמת קיים. הוא בר ירח אמו הוא. כן? לכן, יכול להיות שהאימא היא אגואיסטית. זאת אומרת, אל תמהר להגיע אל רגע האמת. נכון? כלומר, האימא רוצה שהילד יישאר בתוכה. אבל החיים זה יותר חשוב. כלומר, זה יותר טוב ילד שהוא חיצוני לאימא ומחייך אליה, מאשר ילד שנמצא בפנים ולא יוצא. כן. טוב. אז למה דיברנו על זה? כן. הסליחה העליונה באה ממקור החסדים, אז הסברנו שמקור החסדים זה הרצון הראשון. הרצון הראשון לברוא. עלה במחשבתו שהקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, שזה מידת החסד. מהגדולה הגמורה, הרחבה לאין קץ. גדולה, מה זה המילה גדולה? גדולה זה מלשון גדול. מה ההגדרה של גדול? כל גדול זה יחסי. נגיד שמשהו גדול באורך של מטר, זה יותר גדול מחצי מטר, זה נכון. אבל זה הרבה יותר קטן מקילומטר. וקילומטר זה הרבה יותר קטן מאשר שנת אור. אז כך שהמושג גדול הוא מושג פיקטיבי. אין דבר כזה גדול. אלא אם כן אתה מדבר על גדול במוחלט. מה זה גדול במוחלט?
אין סוף.
אין סוף, יפה. אז זה מה שהרב אומר, והגדולה הגמורה רחבה לאין קץ. לכן כשאומרים לקדוש ברוך הוא, האל הגדול, הכוונה אין סוף. בסדר? מהגדולה הגמורה הרחבה לאין קץ. היודעת, אז מה היא הגדולה הזאת יודעת? את הכללות לכל היקפה, ואת הפרטות לכל דקדקותה. כן? ובבחינת כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ען ותנותו. כן? הגדולה היא מגיעה עד פרטי הפרטים. יודעת את הקודש ואת הטוב לכל עילוייהם, ואת החול ואת הרע לכל שפלותם. כלומר, הגדולה העליונה מקיפה את המציאות בכללה, הטוב והרע. ויודעת עם זה שהכל נשקל בצדק, בפלס ומוזני משפט. כלומר, מה זה נשקל בפלס? זאת אומרת, יש חשבון, כמה רע, כמה טוב. זה כמו שתבשיל. אתה עושה תבשיל, אתה יודע כמה תבלינים לשים, כמה זמן לתגן, כמה זמן לעשות כך, וכו' וכו'. או איזה מצרכים להכניס, כן? לקראת שבת. כן? יודעת עם זה שהכל נשקל בצדק, בפלס ומוזני משפט, ונטיות הרע והחורבן, הרע, החורבן, הרשעה, והשיקוע השפל, גם להם יש דרישה. ובכללות הכל מצטרף, ובכללות, סליחה, הכל מצטרף. ועם זה, בדול הוא, הרע מן הטוב, השקר מהאמת, השפלות מהרוממות. אז תגיד שהכל נצרח, אז הכל אמת, הכל טוב, לא. יש רע, יש טוב. זה שאלות שתמיד שואלים כשרואים את הסבל האנושי. סבל בעולם בכלל. כן, כבר אנחנו רואים ברבריות נוראה, מה שראינו בעוטף עזה. אז תמיד יש שאלות, איך אפשר שהקדוש ברוך הוא מאפשר דברים כאלה? כן, זה השאלה. אבל הגדולה העליונה מקיפה את הכל ונותנת משמעות לכל. מספרים על אחד מגדולי החסידות, אני לא זוכר מי זה היה. עכשיו שסיפרתי את זה. ששאלו אותו איך זה שהוא האריך ימים, יותר מכל האדמו"רים שהיו איתו. אז הוא אמר, תראה, כל האדמו"רים שהיו איתי, היה להם קושיות על הקדוש ברוך הוא. אז לקחו אותם למעלה כדי שהם יראו למה זה צודק. כלומר, מלמעלה אתה רואה את הכל, אתה מבין את הכל. אני מעולם לא יהיה לי קושיות, אז ישאירו אותי פה. כן. אז יש מבט עליון, זה מה שנקרא. כן, כן, אני לא אמרתי שזה לא לגיטימי. הרי רואים שהנביאים יהיה להם קושיות אל הקדוש ברוך הוא. אבל זה כמו בציור אימפרסיוניסטי. בציור אימפרסיוניסטי, הייתה אסכולה שעשתה ציורים ממיליונים של נקודות צבע. ואן גוך יש אצלו, אבל יש אצל אחרים עוד יותר, אצל מונה למשל, כן. שרואים שהתמונה, אם אתה רואה מקרוב, אתה רואה כתם לבן, כתם אדום, כתם שחור, כתם ירוק, אתה לא רואה כלום. אתה מתרחק, פתאום אתה רואה את התמונה. כן? זאת אומרת, זה בערך מה שהרב אומר כאן. זה חודר עד פרטי פרטים, אבל כשאתה רק בפרט, אתה לא רואה. כשאתה רואה בגדול, בגדולה העליונה, אז יש לזה משמעות. מכאן, הצורך באסכולה האימפרסיוניסטית באומנות, כדי להבין פסקה ברב קוק. למה זה נהיה? הקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שנוכל... מה?
ההגדרה של אימפרסיוניסטים זה הנקודות האלה?
כן, זה אחת האסכולות בתוך האימפרסיוניסטים. כן. קוראים לזה פוינטיסטים. כלומר, שנקודות, משון נקודה. פוינט. כן. ההתגלות של הניגוד לכל אורחות עבודה זרה, לכל סעיפיה בפועל ורעיון המכה כל כך גלים גדולים בישראל, היא הערה כללית עליונה מרום האמת המוחלטת, השולט כל קיור, כל תומה וכל חטאת. ובגדולתה יודעתי לקחת הכל תחת חסותה, ועל פי הצעת אל עליונה עליונה, הכל מתפרנס. הבנתם את המשפט? לא. זה הגיוני. כי כדי להבין את המשפט הזה, צריך לקרוא באורות, בעמוד קוף למד, נכון? בעמוד קוף למד, הרב שמע מסביר מאוד יפה את היחס בין ה... סובלנות לבין הקנאות. יש סובלנות, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, נקרא סובלנות. קנאות, הכוונה, אף אחד לא עושה מה שהוא רוצה, רק מה שאני אומר. זה לא. מה טוב ומה רע? שניהם רעים. כן? סובלנות זה חולשה. זאת אומרת, תראה, ממילא אף אחד לא יודע מה האמת, אז מה, אתה תכפה את הדעה שלך על אחרים? לא, לא מתאים. מה מונח מאחורי המשפט הזה? אם הייתי יודע בוודאות את האמת, הייתי כן כופה אותך.
הייתי מה?
הייתי כן כופה אותך. אם הייתי יודע בוודאות את האמת. אבל זה שהסובלנות בצורתה הגלויה היום, זה ביטוי של חולשה. או של אדישות. כלומר, למה אתה סובלני? כי לא אכפת לך. הקנאות, אומר הרב קוק, זה סוג של טיפשות. למה זה טיפשות? יש לך רעיון... אתה רוצה לכפות את הרעיון שלך על הכל. למשל, גילית שהצבע הירוק זה צבע יפה. אז אתה מחליט, אני, עכשיו, מכאן ואילך, הכל צבוע בירוק. כן, אבל יש עוד צבעים בעולם. גם הצבע האדום, הירוק, הסגול, הלבן, כל הצבעים האלה גם הם יפים. כן, אבל אני הבנתי רק על הירוק. בסדר, אז זה נקרא קנאות של טיפשות. לכן, בעצם מה עושים? או סובלנות או קנאות. אומר הרב, צריך קנאות סובלנית. מה זה קנאות סובלנית? קנאות סובלנית הכוונה, מתי אתה רשאי לתבוע שהכל יוסבר רק לפי הרעיון שלך, אם הרעיון שלך באמת כולל. אם הוא נותן מקום לכל. אבל אם יש לך איזה רעיון שמסביר רק חלק מהתופעות, אתה לא יכול להשליט אותו על הכל. במדע רואים את זה, הרב קוק מביא דוגמה מהמדע, אם יש לך איזושהי נוסחה שמסבירה 20 תופעות. יפה, יש לך תיאוריה יפה, יש לך נוסחה. על פי זה אתה מסביר 20 תופעות. אבל יש 50 תופעות שלא מוסברות על ידי הנוסחה שלך. אז אתה לא יכול לראות בנוסחה שלך הסבר כולל לכל המציאות. אבל אם יש לך נוסחה שמסבירה את הכל, אז אתה לא תגיד, טוב, בואו נהיה סובלנים, חלק מהתופעות תוסברנה על פי תיאוריה אחרת. נכון? קוראים לזה התער של אוקם בפילוסופיה. אז זאת אומרת שהקנאות האמיתית היא הקנאות המקיפה את הכל. לפי זה, עם ישראל נלחם בעבודה זרה, נכון? כתוב בתורה, ולא תביא תועבה אל ביתך, אל קנה הוא. כן, הקדוש ברוך הוא אל קנה, הוא מקנה, הוא לא נותן לאלילים שום מקום. למה? כי כל מה שהאלילים מייצגים, כלול בשם, יתברך, נכון? ואז עם אלה, הקנאות האלוהית היא סובלנות כלפי כל תופעות החיים ביחד. כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. ברגע שאתה מחיה את כולם, יש מקום לכל. אז זה בדיוק מה ש... ואז יוצא, שבהתחלה היהדות היא קנאית, והשמידה עבודה זרה, זה שלב ראשון. שלב השני, היא מקיפה את כל התהליכים, ואומרת, אין דבר שאין לו מקום. מה אתה אומר? לא, הצופה מן הצד.
לא, אבל אני מתבונן מן הצד, איך הוא יודע שה...
מי שחושב כך או מי שחושב כך, זאת אומרת, אם הוא כולל או לא כולל, אפשר לזהות את זה?
כן. על פי עקרון, העיקרון המנחה, מה העיקרון המנחה של כל היהדות כולה? מה הסיסמה? אני רוצה סיסמה יהודית. יש לך סיסמה של היהדות? אני רוצה סיסמה, לא רעיון, לא.
אתה מוכן להגדיר לי מה זה סיסמה?
משפט שמזהה את הכוונה של היהדות. אני חושב, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד, נכון? נראה לי שזה די מאפיין את היהודים, נכון? שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד, זה רעיון יהודי. אתה מקובל עליך?
מקובל.
בסדר. עכשיו, מה אני רוצה לומר? זה אומר שהיהדות, נקודת המוצא שלה, זה האחדות של הכל. כן, אבל אני רציתי סיסמה. בסדר? עכשיו, עצור. סיסמה. כן, אז זאת אומרת ש... לכן אומר הרב שמע באורות, טועים הם אלה שרוצים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות מצד נשמתה הכללית. אף על פי שבהחלט יש הגדרות לפי הופעתה ההיסטורית. למשל, אם אתה תפתח אנציקלופדיה, ערך יהדות, אתה תראה שם הגדרות. אומר הרב, כן, אבל הגדרות האלה זה רק ההופעה ההיסטורית של היהדות. אבל היהדות בשורשה היא כוללת את הכל, כמו שהכל כלול באלוהות. בסדר? עכשיו, מה?
בן אדם שמאמין עבודה זרה, יש לה נקודת אמת שם, ושמענו את העבודה הזרה הזאת, ועכשיו הוא נגיד, הוא מאמין כביכול בהשם. עכשיו, גם פה יכול ליפול לעבודה זרה, כי אולי הוא יאחז רק באותה נקודת אמת.
נו, אז מה?
לא יודע, איך מוצאים אותו אז מזה כביכול?
איך מוצאים אדם מעבודה זרה?
כביכול הראייה הכוללת של היהדות.
יש דבר מעניין מאוד, אצל יתרו, כתוב, עתה ידעתי, כי גדול השם, מכל האלוהים. אמרו חז"ל, מכאן שהוא עבד כל עבודה זרה שבעולם. עכשיו אני שואל, תגיד, אז זה משוגע. מה זה לעבוד כל עבודה זרה שבעולם? איך אפשר? אפילו יותר. כן, רק בהודו יש 3 מיליון אלים. כן? 3 מיליון. בלפי ההינדואיזם. אז אם הוא עבד כל עבודה זרה, אפילו הודי אחד לא מסוגל לעבוד כל עבודה זרה שם. אי אפשר. כן? אז איך אפשר לעבוד כל עבודה זרה שבעולם? אלא הכוונה, הוא עבד את כולם ביחד. ואז הייתה לו אינטואיציה של האחדות. אתה ידעתי כי גדול השם, איך אני יודע? מכל האלוהים. אז לכן עכשיו, אחרי כל ההקדמה היפה הזאת, ההפניה לאורות, אני שוב חוזר כאן לפסקה. ההתגלות של הניגוד לכל אורחות עבודה זרה, לכל סעיפיה בפועל וברעיון, המכה כל כך גלים גדולים בישראל, כלומר זה שאנחנו השמדנו את העבודה זרה הכנענית, היא הערה כללית עליונה מרום האמת המוחלטת, השוללת כל כיעור, כל טומאה וכל חטאת, ובגדולתה יודעת היא לקחת הכל תחת חסותה. ועל פי הצעת אל עליון העליונה, הכל מתפרנס. כלומר, אמונת הייחוד של היהדות איננה דחייה של האחרים, אלא הכללתם. יש לה משפט מאוד מעניין בפרשת ראה. נכון? מה כזו פרשת ראה? אתם באים אל הארץ, ואתם שמה תשמידו את הכל, נכון? ואיבדתם את מצבותם, והכרתם את אשריהם, וכו', הכל, הכל. ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. לא תעשו כן לשם אלוהיכם. מה זה לא תעשו כן לשם אלוהיכם? כלומר, אל תשמידו את המקדש. אגב, זה מזה לומדים הלכה, שאסור לפגוע באבני המזבח. כן? שנאמר לא תעשו כן לשם אלוהיכם. אבל, קודם כל, פשוטו של מקרא. לא תעשו כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם מכל שבטיך, לשכנו תדרשו ואתה שמה, והבאתם שמה את עולותיכם וזבחיכם וכו'. כלומר, מה הוא אומר הכתוב? אתה צריך להשמיד את כל המקומות, ולא להשמיד את המקום אשר יבחר השם, כי השם כולל את הכל. כלומר, מה שעשו עובדי עבודה זרה במזבחות שלהם, אתה תלך ותעשה את זה במקדש. מובן?
כי זה בדרך כוללת.
בדיוק. בסדר. התאמצות גדולה צריכה היא הרשעה להחזקת מעמדה. יודעת היא את תפקידה בהוויה, ומלאה היא זעם לכל, ובייחוד למי שבא לדחוק הרגליה. ודחיקת הרגל היסודית היא העברתה מהמציאות בכלל, ובזה כבר היא אוחזת במעוז הצדק, מפני שהכלות של הרשע וכל הופעותיה צורך עולם הוא. כלומר, הרשע אומר למי שנלחם בו, היי, אתה לא צודק. אני צודק שאני הרשע, כי צריכים אותי. אז למה להשמיד אותי? אבל זה נכון שהצורך זה כדי שיושמד. אבל יש פה, זה בעולת ראייה, הרב אומר, צריך לעשות חסד עם הכל, כולל עם הרע. מה החסד הגדול שאתה יכול לעשות עם הרע? להשמידו. זה החסד שאתה עושה לו, כי הרי בשביל זה הוא נברא, כדי שהוא יושמד. ברור, יש פה, אז לכן הרב אומר כאן,
זה מה זה חסד?
זה ודאי שזה חסד. מישהו שאל את העיתונאי, את האיש, את ההוגי הדעות היהודי בן שפירו. שאל אותו, איזה סטודנט בקמפוס בארצות הברית, שאל אותו, תגיד לי, העמדה שלך המלחמתית, השמרנית, איך היא מסתדרת עם ה... בהקשר של המלחמה בעזה, כן? איך זה מסתדר עם החמלה והרחמנות הראויה לאיש דת?
כלפי מי?
כלפי הפלסטינאים. כן. אז הוא ענה, איזה סתירה יש לחמלה בזה שאני אומר להשמיד את אלה שעשו את כל הזוועות האלה ושבדקים גם את עמם וגם אחרים וכו'. הוא לא התבלבל. כן, טוב. זאת אומרת, אבל יש טענה לרשע. הרשע הוא יגיד בצדק, הלו, צריכים אותי, אז למה אתם משמידים אותי? כן? אז זה מה שאומר כאן הרב. התאמצות גדולה צריכה היא הרשעה להחזקת מעמדה. יודעת היא את תפקידה בהוויה. כלומר, הרשעים מבינים יותר טוב מהצדיקים למה הם צריכים להיות. ומלאה היא זעם לכל, ובייחוד למי שבא לדחוק רגליה. אין, זה לא בסדר. ודחיקת הרגל היסודית היא העברת המציאות בכלל. כן, הרי יש הבדל בין להילחם ברשע לבין לחלות את הרשע. ובזה כבר היא אוחזת במעוז הצדק, מפני שהכללות של הרשע וכל הופעותיה הצורך עולם הוא. רק בצורה עליונה מהמדע והמוסר, מקודש האמונה וחופש הציור המלא זיו בלתי מוגבל, יוכל להיכנס הרעיון הגדול הזה ולהתגשם במידתו, איך מסכמים את סך הכל של כל היש, ואיך מסדרים כל כוח על עמדתו, ואיך יודעים להחזיק את המעמד וניתן יד לכל הקצוות על פי שיעורם, ולגבל כראוי את גבול ערכם. טוב, זה משהו מסובך לפי זה. אני צריך גם לתת מקום וגם לא לתת מקום. בעיה, מה? עכשיו, יש למשל... בפרשת החרימות יש פסוק תמוע, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. איך אפשר לא להזדעזע מפסוק כזה? הקדוש ברוך הוא אומר לך בתורתו, אני לבד, השם אלוהינו השם אחד, אל קנה. דווקא ביום כיפור, למה? תן משהו לעזאזל. איך זה יכול להיות דבר כזה? אלא, זה בדיוק העניין. יום הכיפורים הוא היום שבו השטן לא שולט. למה הוא לא שולט? כי כאן מתגלה שהפרנסה שלו מאת השם. כלומר, השם ציווה לתת את השעיר לעזאזל. כלומר, יוצא לפי זה שלא כוח מעצמו. בבחינת, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. ואם צמא, אשקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כי ברגע שכל פרנסתו ממך, אז הוא עבוד. כן? אז זה מה שאומר כאן. בסליחה הכללית של יום הכיפורים, יש רוממות זו.
אבל זה לא איזה טוב שאני אומר לפלסטינים, סיוד
הומניטרי. לא, זה בדיוק העניין. ברגע שאתה, שזקוקים לך למעבר הומניטרי, זה סימן שהם צריכים אותך. אז זה הזמן לא לתת להם. כן. לא יבחה, בסדר, זה כבר דיוק. כן, בסליחה הכללית של יום הכיפורים יש רוממות זו, והובטעה והוכנה בפועל, בסעיר המשתלח, שהוא לכאורה נגד השאיפה הכללית של כל העבודה הקורבנית, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, את קורבנותיהם אשר הם זובחים על פני השדה. כן, הרי בדיוק בסמוך לפרשת יום הכיפורים, באותה פרשה אחרי מות, כתוב ולא יזבחו עוד לשעירים. והנה אתה עכשיו שולח שעיר לעזאזל. כן? הערצת הפראות וטבע האדם והטבע בניבולו עד שפל תחתיתה. הרי מה זה השעירים? זה הצד השפל הנמוך ביותר של נפש האדם. הצד הדיוניסי, כן? ועם זה, מתעלה השלטון העליון, עד כדי נתינת כוח מוגבל גם לאותה רשעה. והכל מתהפך לסנגוריה, והאופי האמוני והמוסרי מתעלה להוד החירות העליונה, המביא כל יפעת קודש. החירות העליונה, שזה השורש של תיקון החטאים. כן, מה אתה אומר?
מה זה הכל מתהפך לסנגוריה?
סנגוריה?
והכל מתהפך לסנגוריה. מה?
גם הרשעה. נכון. כיוון שהכל בא מהסתכלות כוללת שנותנת מקום גם לו. יש ספר שכתב שי צ'רקה שנקרא לעזאזל עם בבא. מכיר?
לעזאזל עם בבא?
כן. אבא זה דמות בקומיקס של שי צ'רקה. ושם הוא מתאר שם את הביקור של בבא במקום הנקרא עזאזל. איפה שהגיהנום, איפה שיש שם שעירים ושדים וכל מיני כאלה, כן? טוב, בסוף הוא יוצא משם. ואז הוא אומר לאשתו, את יודעת, גם שם היה נחמד. עזאזל זה לא, כמו בהסתכלות עליונה, יש איזה גם מקום. כן. כן. לא, בדיוק הפוך. יש שעיר הנעשה בפנים. מה יש בקורבנות של משפיע התפילה? אבל דווקא שם השעיר המשתלח לא מוזכר. אתה אומר בכלל, בקורבן. בקורבן יש צד של מה שהולך לקליפות. זה נכון, יש גם זה. אבל לא קשור דווקא לשעיר לעזאזל. כן.
המצב של מתייחלים, אתה חותר על ראשו.
כן.
זה הפירוש שאתה מחסל אותו?
כן, בדיוק. טוב, אז זה מקור הסליחה העליונה. מה?
הביטוי הזה של חזל לגבי סלע הזה, שזורקים אותו מהצוגה שנהיה איברים איברים.
כן, ולא היה מגיע עד חצי הער עד שנעשה בשרו איברים איברים. כן. זה הצורה הברברית, הרי בדרך כלל, כשאתה עושה קורבן, אתה שוחט את הבהמה. שחיטה זה גם לא כל כך יפה, אבל בכל זאת, זה אומני. אבל לזרוק שעיר מסכן שלא עשה לך שום דבר, והוא מתפרק בתוך הצוק, זה תואם את האופי הנמוך, השפל של נפש האדם. זה המפגש עם הטבע. הרי שם זה צוק בתוך המדבר, במקום שלא מגדל שום דבר, מקום פראי. כן? אז זה תואם את האופי של המקום.
גם האיברים, איברים מבחינת הפירוד הזה ש...
כן, הוא הפירוד, יפה. איברים, איברים, כן.
מה עם צער בעלי חיים?
אז זהו, צער בעלי חיים. זאת אומרת שכשאנחנו נחדש, אינשאללה, בקרוב את העבודה של יום הכיפורים, אז תראה, במשך שלושה שבועות, לפני יום הכיפורים, יהיו שם מחנות של אגודת צער בעלי חיים, וכתוב בגדול, השעיר לא יעבור. כן. מה?
מה אנחנו עונים להם?
מה אנחנו אומרים? כי בשורש של הסליחה העליונה יש מקום לכל.
זה
מי גשר? זה בא הגשר. זה לפרה אדומה.
גם את הסקרים תופסים את הסעיר וקולשים עם הסעות או משהו כזה?
כן, זה נכון, אבל שם זה לא... אבל הגשר לא מגיע עד המקום של ה...
לפי הרב אולי יש יותר קורבנות.
מה? לעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. טוב, זה כשהעולם כבר יזדקח, יתעלק. אז לא נצטרך את זה. טוב. ג' שורש ההנהגה. רוב בני אדם אינם מקיפים את הסדר של ההנהגה הכללית. זה דברים שקשה לקבל. כן, קשה, אתה רואה צרות בעולם, אתה גם נוקט עמדה. בני אדם צריכים, כדי להתקדם בעולם, צריך לנקוט עמדה. למשל, אני רוצה ללכת לאיזשהו מקום, אני צריך להחליט אם אני אתחיל עם רגל ימין או עם רגל שמאל. אני לא יכול לא להתחיל. כלומר, להגיד, אתה רוצה להתחיל עם רגל ימין, מה עם רגל שמאל? מסכנה, למה אתה מתחיל עם הימין? וזה, מוכרחים בעולם הזה לנקוט עמדה. ולכן, כיוון שהם מוכרחים לנקוט עמדה, אז קשה גם לראות את ההקפה הגללית. לכן אומר הרב, רוב בני אדם אינם מקיפים את סדר, את הסדר של הנהגה הכללית. לא מבעי של כל העולם, שהוא סוד אלוהי שבכללו מנוע הוא משכל האדם. כן, כלומר, יש דברים, תגיד, איך אתה מבין את כל הקוסמוס כולו? זה אני קצת קטן בשביל זה, לא יכול להבין הכל. לא צריך לומר, לא רק, כן, אלא גם של החוג השייך להם. כלומר, גם בתוך החברה שלך, בתוך בית המדרש שלך, אתה לא יכול להקיף את כל הדעות. לכן גם, נכנסים בית המדרש, רואים, חברו אותה, אחד צועק על השני. רגע, אבל אתם באתם ללמוד ביחד. כן, אבל הוא תופס ככה, אני תופס הפוך. כן? ועל כן, והוא מפני שנתמעתה קומתם מפני החטא. ועל כן הם תמיד שירויים במחלוקת. משום שהוא רוצה להתפשט על פני כל חוגו. למשל, בית שמאי ובית הלל. איך זה התחיל? מי שרבו תלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל, שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל. אבל לפני בית שמאי ובית הלל, דווקא הסתדרו יפה. כמה מחלוקות יש בין הלל לשמאי? הלל עצמו ושמאי עצמו. לא. הרבה יותר. לא, בין הלל לשמאי, לא בית הלל לבית שמאי. כן.
יש מחלוקת
בין הלל לשמאי? 3. ולפי הירושלמי, 4. בסדר? כלומר, 3-4 מחלוקות בין הלל לשמאי. אגב, הלכה כמי? לא כזה ולא כזה. שמה דווקא, תמיד ההלכה היא כמו הדעה השלישית. בסדר? אז... ודאי, אתה חושב שמחלוקת בין הלל לשמאי זה מחלוקת של מה בכך? אבל זה אומר, אבל זה מעט מאוד. נומד בית הלל ובית שמאי, ששמה זה יתפרץ. למה? לא שימשו כל צורכם. מה זה לא שימשו כל צורכם? לפי הרב כאן המשמעות, שהם לא התרוממו עד המבט הכולל. בגלל החטא, החטא גרם להם הקטנת הקומה. ואז הם לא רואים את הכל. זה כמו ששני אנשים מאוד נמוכים, אז הם לא רואים את כל הבניין. מישהו גבוה רואה את הכל.
כן, אבל בתור משהו אובייקטיבי בעולם או בתור חטא פה?
מה זה משנה? גם, גם.
זה מפתיע, הרב.
למה זה מפתיע אותך? למה? מה? מה מפתיע?
יש שכל צורכם, אז אין מקום למחלוקות. אבל אם יש שמיים, הם גדולי עולם.
נכון, הם שימשו כל צורכם. לכן אלה שהם רק 3 מחלוקות.
לא, הייתי צריך לשאול שום מחלוקת.
שום מחלוקת. כן, אבל על זה אמרו על הלל, שבת קול יצאה ואמרה, יש כאן מי שראו שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. כלומר, יש גם הקרנה של הדור. ועל כן, הם תמיד שרויים, מה? יש יחידים. מה, מי מקיף? אנשים מיוחדים. מעט מאוד. הרב קוק, למשל, כן.
הוא היה
יותר
טוב מהילל
ושמאי? אני חושב שגם הילל ושמאי ראו את הכל. תראה, האם הרב קוק מקיף את הכל לגמרי? תכן שלא, כן? אולי, כן? על משה אני יודע שלא, כי הוא צריך את אהרון. כן, הרב קוק, אולי, כן, טוב. ועל כן הם תמיד שורים במחלוקת משום שהוא רוצה להתפשט על פני כל חוגו. הוא רוצה לכפות את העמדה שלו על הכל. ובאמת, הנכנסים בתוך חוג שורשי הנשמה שלו, מתחילים להרגיש שהם יוצאים מסדר ההנהגה של שורשו של אותו מנהיג, ונפרצים מפניו ומבקשים להם שורש אחר, ולפעמים גם אינם מוצאים את מבוקשם. מה הוא רוצה לומר? קודם כל, מה זה הסיפור הזה של שורש נשמה פה? שורש נשמה, הכוונה היא, יש שתי דעות. אדם אחד אומר, אני אומר א', השני אומר לא, ב'. עכשיו, אם מדובר באנשים טיפשים, או באנשים חסרי ידע, אפשר להבין למה אתה אומר ככה, כי לא למדת את הכל, או כי אתה לא מספיק חכם. אבל מה נעשה כשהמחלוקת היא בין שני חכמים גדולים, שיש להם שכל די זהה, וגם מכירים את כל המקורות של השני. כן? אני, המקורות שלך, אני מכיר אותם גם כן, מפרש אותם אחרת. כן, וגם הוא מפרש אחרת. אז זה לא חוסר ידע, וגם לא חוסר תבונה. אז מה זה? זה שורש נשמה. מצד שורש הנשמה, יש נטייה לאדם לראות את הדברים באופן מסוים, ולאדם האחר לראות את הדברים באופן אחר. יוצא לפי...
אחרי שכתב את זה שורש נשמה, אתה נותן דוגמה
שמגיע אותך להבנה
שזה שורש
נשמה,
אבל
זה זמן
שורש
נשמה. כן, שורש נשמה, הכוונה, הזהות שלי. לשמה באתי לעולם. ולמשל, יש בגמרא, במסכת ברכות, אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. תגיד לי, ככה אומרים הלכות? הלכה, רבי יוחנן צריך להגיד, הלכה, סומך אדם גאולה לתפילה בערבית. מה צריך להגיד? איזה הוא בן העולם הבא? ואז אתה רומז שרבי יהושע בן לוי, שלא חושב כמוך, הוא אין לו עולם הבא. זה לא ככה מעבירים שיעורים בהלכה, נכון? למשל, אתה שואל אותי, כמה זמן צריך להמתין בין בשר לחלב? ואתה תגיד, איזה הוא בן העולם הבא, מי שממתין כמה? אז זה לא עובדים ככה. אלא אם כן, רבי יוחנן רוצה להגיד לא הלכה, אלא הוא רוצה להגיד מה הסימפטום. איך אתה יודע שאתה בן העולם הבא, אם באופן טבעי בא לך לסמוך גאולה לתפילה בערבית? ואם לא, אם אתה מאלה שלא סומכים גאולה לתפילה בערבית, זה סימן שאתה לא בן העולם הבא. אז מה אתה כן? היום. 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 אבל בגמרא זה דיון. עכשיו, אז מה זה אומר? זה אומר שמי שלא סומך גאולה לתפילה בערבית, אין לו חלק לעולם הבא? יש לו חלק לעולם הבא, אבל הוא לא בן העולם הבא. יש הבדל. יש הבחנה בין מישהו בן העולם הבא לבין מי שיש לו חלק לעולם הבא. כן? אגב, מה? אני אגיד לך משהו. זה כמו למשל, אתם אומרים, בן קרח שהגיע, שבא, מה? בא לעיר, נכון? או בן עיר שהלך לקרח. מה זה בן שם? הוא תושב של המקום. כן? אז יש אדם של, הוא בן ירושלים, אז מה אתה עושה בתל אביב? יש לי מה לעשות בתל אביב, יש לי פגישה, יש לי משהו, יש לי חלק בתל אביב, אבל אני בן ירושלים. אז בן העולם הבא, זה אדם שהשייכות הטבעית שלו זה לעולם הבא. אז מה הוא עושה בעולם הזה? יש לו חלק לעולם הזה. לעומת זה, יש אנשים שהם בני העולם הזה. אני מכיר את העולם הזה. אני בן העולם הזה. סיפרו לי שאחר כך יש לי חלק לעולם הבא. הכינו לי משהו שם. אבל אני קודם כל בן העולם הזה. אז אומר רבי יוחנן, אם אתה בן העולם הבא, אתה סומך גאולה לתפילה בערבית. אם אתה לא סומך גאולה לתפילה בערבית, סימן שאתה בן העולם הזה, ולא בן העולם הבא. אחד הסימפטומים לבן העולם הבא, מלבד שמחת גאולה לתפילה בערבית, זה חוש ההומור. נכון? גמרא במסכת תענית, דף כף ב', שרבי ברוקה, אחוה דרב סלח חסידה, היה הולך בשוק, ופוגש את אליהו הנביא. כלומר, זה אדם מאוד גדול, שיש לו גילוי אליהו באמצע הרחוב. זה לא מצוי. דרך כלל, גילוי אליהו צריך בהתבודדות או דברים כאלה, לא. הוא פוגש את אליהו הנביא ברחוב. ואז הוא שואל את אליהו, האם יש בשוק הזה בן העולם הבא? איכה בר על מה דעתי? עונה לו אליהו, לא, אין. כולל? האמורה עצמו. כן? גם הוא לא בן העולם הבא. יש לו גילוי אליהו, אבל הוא לא בן העולם הבא. בסוף אומר לו אליהו, אתה רואה, אלה שנכנסו עכשיו לשוק, הם בני העולם הבא. רבי ברוקה רץ אליהם, ושואל אותם, במה אתם עוסקים? אמרו לו, תראה, אנחנו בדרנים, ומסתובבים מעיר לעיר, וכשאנחנו רואים אנשים עצובים, אנחנו מסמכים אותם. מצחיקים אותם. מה? סטנדאפיסט, פסיכולוג. כן, כלומר, ליצן רפואי. אז עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאדם שמסוגל לצחוק בעולם, אז או שהוא משוגע או ציני, איך אתה יכול לצחוק? תראה איך העולם נראה. זה נורא מה שקורה בעולם. או שאתה רואה את העתיד. רבי עקיבא מצחק. הוא רואה את העתיד. אז אדם שהוא בן העולם הבא מסוגל לצחוק בעולם הזה. לא, מישהו בין העולם הזה, יש לו חלק לעולם הבא. הוא לא בין העולם הבא. לא יודע אם פחות, הוא לא בין. הוא מרגיש זרות. הוא מגיע לשם, הוא אומר, טוב, מעניין פה, פחות קצת מנחם על זה שיצאתי מהעולם הזה, אבל הוא היה רוצה יותר עולם הזה.
למה מישהו שם מרגיע לו לעצמי לעולם
הזה? למה, זה כבר סוגיה שלמה. ועל זה אני לא רוצה לדבר, כי אני לא אוכל...
כן. בתוך כל הבן או חלק, מה אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא?
כל ישראל יש להם חלק, לא כולם בני. זה עניין של שורש נשמה. מה? כולם יש להם חלק לעולם הבא, לפחות.
זה כאילו עוד זכייה, עוד בונה.
כן, בן זה מדרגה גבוהה. כן, הוא בן העולם הבא, הוא שייך לעולם העליון.
והרב?
מה? הרב קום? כן.
הרווחת שורש נשמה.
אז זה נקרא שורש נשמה. זה דוגמה של שורש נשמה. מי שהוא בן העולם הבא, יש לו שורש נשמה שונה ממי שיש לו חלק לעולם הבא.
אז נגיד, אנשים אנטי-ציונים.
נכון.
שורש נשמה שהוא...
נכון, שונה. למשל, כי אתה רואה הרבה פעמים, למשל, יש אנשים שמנגנים לציונות. אז יש כאלה שלא למדו את המקורות. יש כאלה שלמדו. אגב, יש, מעניין, יש ספר שנקרא דברי תורה, מאת הרבי ממונקאץ'. הרבי ממונקאץ' היה תלמידם עצום, הוא מתנגד חריף לציונות. עכשיו, בספר שלו דברי תורה יש לו פרק ששם הוא מביא את כל המקורות שמדברים על התחלתה דגאולה. בגמרא, בזוהר, במדרשים, בראשונים, באחרונים. הוא למד הכל.
ממתי הוא? איזה שנה?
הוא נהרג בשואה. ואז הוא מביא שם את כל המקורות, ובסוף הוא שואל שאלה. הוא אומר, אבל אם כל זה נכון, אז חס ושלום, זה אומר שהמזרחיסטים צודקים?
הוא
משיב. הוא משיב. יש לו תשובה. כל זה, יש לומר בפשטות, שכל זה נאמר בפנימיות. אבל בגלוי, גאולה זה בבת אחת. בסדר? כלומר, אז מה גרם לו להסתכל על זה ככה? כי לא ייתכן שהמזרחיסטים צודקים. בסדר? בסדר. אז זאת אומרת שזה עניין של גישה. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר להשתנות, אבל זה קשה. למשל, היה יהודי אחד, אני חושב שהרב כאן מתכוון אליו, הרב חרלאפ. הרב יעקב משה חרלאפ היה צדיק גדול, תלמיד חכם עצום, היה גם ראש ישיבת מרכז הרב, אחרי הרב קוק. והוא הייתה לו נטייה חרדית, לא שום ספק. הוא חשב, הוא קודם כל היה סקפן, סקפן עצום, בעקבות רבו הראשון, הרב מיכל צבי שפירה, שהאדם הזה היה ישן חצי שעה ביום, והיה לומד בעמידה. בקיצור, היה אדם סקפן, אבל היה אדם חזק. לכן הוא יכול היה להרשות לעצמו. הרב יעקב משה חרלאפ היה אדם חלש. הלך בעקבות רבו, נהיה חולה. מזל שהוא התקרב לרב קוק, והרב קוק הכריח אותו לדאוג לבריאות שלו. עכשיו, בהתכתבות ביניהם אנחנו רואים שהרב חרלאפ אומר, נכון, גאולה זה יכול להיות דרך הטבע, אבל עדיף שזה יהיה דרך הנס. והרב קוק כותב לו בחזרה שזה לא נכון, עדיף שזה יהיה דרך הטבע ולא דרך הנס. עכשיו, הוא מביא שם מקורות לזה. עכשיו, לרב חרלאפ היה קשה עם זה. אבל כיוון שהרב קוק היה רבו, והוא נכנע בפני גדולתו של הרב קוק, אז הוא קיבל. אבל רואים, בכל זאת, יש לו מכתבים שאומר, אבל בכל זאת. צריך להבין את אלה שאומרים שיש עדיפות לגאולה דרך הנס. כלומר, הוא בבחינת צדיק ורע לו.
ורע לו.
בדיוק. אז זה מה שנקרא, בואו נקרא.
רגע, סליחה.
מה?
המקום בגמרא אומר שיש אנשים שמשול כל צורכם משפט. כבר אומרים, יש אנשים לראות את הקריאה הגדולה.
אותו דבר. זה נקרא שהם לא שימשו כל צורכם. המשמש כל צורכו רואה את ההיקף. זה הכוונה. וזה מה שכאן הרב אומר. רוב בני אדם אינם מקיפים את הסדר של הנהגה הכללית, לא מבעיה של כל העולם, שהוא סוד אלוהי שבכלל לא מנוע הוא משכל האדם, אלא גם של החוג השייך להם. והוא, מפני שנתמעתה קומתה מפני אחת, ועל כן הם תמיד שרויים במחלוקת משום שרוצה להתפשט על פני כל חוגו. ובאמת, עכשיו תראו את המשפט, זה מה שהסברנו עכשיו בעל פה, הנכנסים בתוך חוג שורשי הנשמה שלו, כלומר, אותו אדם שרוצה לכפות את דעתו על כולם, אז יש אנשים שנכנסים לחוג של שורשי הנשמה שלו. כי הרי כל אדם גדול בישראל, יש לו כמה נשמות, כך אומר רבי נחמן, כמה נשמות שתלויות בו. אז הנכנסים בתוך חוג שורשי הנשמה שלו, מתחילים להרגיש שהם יוצאים מסדר ההנהגה של שורשו של אותו מנהיג. כמו שהרב חרלאפ לא מרגיש נוח עם הרב מיכל צבי שפירה. והם מתפרצים מפניו. ומבקשים להם שורש אחר. ולפעמים גם אינם מוצאים את מבוקשה. טוב, זה אצל צדיקים. אבל יכול להיות גם אצל אנשים שהם יוצאים מחוג רבם ולא מצאו רב אחר. ואז הם יכולים גם להיות אפיקורסים. למשל, ברוך ספינוזה. ברוך ספינוזה רצו שהוא יהיה רב. ההורים שלו אמרו, אתה תהיה תלמיד חוכם. תחיל ללמוד. לא מצא סיפוק. לא מצא סיפוק ולא מצא רב שיספק לו את מה שהוא צריך. אומר הרב קוק, אם הייתי בדור שלו, הייתי מחזיר אותו בתשובה. אבל מה אפשר? הם לא היו באותו דור, אז זה לא עזר. כן.
בעצם הרב קוק אומר
שהם אותו שורש נשמות? לא, הרב קוק הוא כולל הרבה שורשי נשמות. גם של ספינוזה. כן.
הרב, זה דווקא... מה? זה דווקא על צדיקים, הוא גם...
אז הוא אומר, גם לאו דווקא זה, הבאתי לך את ספינוזה, שהוא לא בדיוק צדיק.
לא, לא שתלוי, כאילו, שהנשמות של תלויים, שהנשמות תלויות בהן, דווקא תלויות בצדיק או תלויות באדם גדול, אדם עם כוח.
זה גם וגם. אני חושב שיש גם וגם. והתרופה היותר טובה למחלת המחלוקת, היא תשובה שלמה של המנהיג. כלומר, לא מספיק שהתלמידים יעשו תשובה, צריך שהמנהיג יעשה תשובה. שאז מתפשט שיעור קומתו בחזרה, ומוצאים על ידי זה בא מרחב גם השורשים שנשתמטו מתחתיו ושווים ומדבקים בתוך השורש ברוב חיבה. וברכת השלום חודרת תגובה לישראל.
זה לא
חסידי
כזה,
אבל?
שזה ממש תלוי בצדיק?
כן, כן. אגב, זה מעניין. יש... אני רוצה להביא דוגמאות לזה. כן, יעקב אבינו. בין בניו הייתה מחלוקת, נכון? קשה. וכל זמן שהמחלוקת מתרחשת, קוראים לו יעקב. כשמספרים לו שיוסף חי, ותחי רוח יעקב אביהם, ויומר ישראל. זאת אומרת, פתאום הוא חוזר לשיעור קומתו. כיוון שהוא חוזר לשיעור קומתו, הוא יכול לאחד את כולם. זאת אומרת שגם הצדיק צריך לעשות תשובה. יש בזוהר, בפרשת בעלותך, ביטוי מאוד יפה, שהמשיח יבוא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. להטבה, לצדיקה, יא בתיובתא. בסדר? עכשיו, למה צריך שהמשיח יבוא כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה? כי מי שלא צדיק, לא צריך את המשיח כדי לחזור בתשובה. לא צריך. מספיק שהוא בעצמו יעשה את התהליך, או הרב דוב ביגון יעזור לו, כל מיני דברים כאלה, ואז הוא יעשה תשובה. כל יהודי הוא נשמה טובה. בדקתי את זה. עכשיו, שאלו למה. עכשיו, אז יש... אבל, אבל הצדיקים לא רוצים לעשות תשובה. כי הצדיקים מבסוטים מעצמם, חבל על הזמן, כי הם, הרי הוא צדיק. אז מה ישנה אותו? המשיח ישנה אותו. כן, יש בזוהר שאליהו הנביא מסתובב בתוך בתי המדרש כדי לתקן את הראשים של ראשי הישיבות. ככה טוב. זה בזוהר, כן? בדפים הראשונים שם. אליהו הנביא מסתובב בית מדרש לבית מדרש. יום אחד פתאום אתה רואה ראש הישיבה עבר מהפכה. הוא לא יודע, אליהו הנביא היה שם, קצת שינה לו את הראש. זה אסטרטגיה מאוד מעניינת איך לעשות שלום, על ידי התשובה של המנהיג. טוב, זה הכל להיום. אנחנו נעבור עוד מעט לשיעור באורות.